דרייב. מדברים על מכוניות.
אם לא שמתם לב, אז ביעור החמץ נמצא כבר ממש ממש מעבר לפינה, ואנחנו רוצים לבאר כאן את כל החמץ שנשאר מהתקופה הקודמת, משנה שעברה ועד היום. אני לא בטוח שאנחנו נצליח בחמץ המוטורי הזה, אבל אני כן יכול להבטיח לכם שנשתדל. אז שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של דרייב ואת הפודיום.
88.
אתה תמשיך עם הספירה.
אתה יכול 88.
זה כאילו כמו הספירה לעומר, אתה הספירה לדרייב, כאילו עושה את זה. רק שהספירה לעומר נגמרת באיזשהו שלב.
לא, אנחנו רק קדימה.
ואז תגיע עונת החתונות. שלך, כאילו גם כן, בתוך ספירת העומר. זה היה יואב פולס, עורך התוכנית שלנו, וקינן כהן.
אהלן, אהלן.
במבטא סקוטי, משהו היום, נכון?
לא, נשטף לי, נשטף המבטא, הכל בסדר.
עבר המבטא הסקוטי?
בטח, ברגע.
איך הוא הספיק, יאללה, תבין, הבן אדם נלחם לפני כמה שבועות, כאילו, בזה, חזר מהחוג מילואים שלו, ותוך שנייה מצא את עצמו בסקוטלנד, נוהג על הלנד קרוזר החדש.
אני חייב לציין שהלנד קרוזר הוא שינוי מרענן מאוד. לעומת הג'יפים שאנחנו עושים עליהם בצבא, וגם הנוף, וואלק, נעים יותר.
ירוק יותר, עדיין ירוק, עדיין ירוק. ועיניים ששם בסקוטלנד הוא שער ירוק. פה אפס הקיץ מגיע.
נראה.
אורחת חשובה מאוד באולפנינו היום, הגברת מירי סביון, יש לומר המשנה למנהל רשות המיסים, נכון? זה התואר הרשמי שלך.
נכון, וצהריים טובים לכם ולמאזינים.
ברוכה הבאה, ברוכה הבאה אלינו. יש לומר שאת הדמות הכי חשובה. התשובה שחיכינו לך.
כמה חיכינו לך.
עכשיו זה היה מלחיץ.
בצדק.
אז קודם כל, תודה רבה. תודה רבה שפינית מהזמן המאוד יקר שלך, ויהיו פה כל מיני אמירות כאלה של תרתי משמע, את יודעת, הזמן שלך יקר, כל דקה שלך היא לא דקה שלנו, כזה, כל דקה אני מאבדת כסף, היו כמה דברים כאלה, רק כדי להכליל מעט את האווירה. אבל כמו שדיברנו קצת לפני שהמיקרופונים יפתחו, אנחנו תמיד פותחים עם איזושהי שיחת חולין שכזאת על כל אחד מעבר עליו בשבוע האחרון, בין אם זה מהצד המוטורי, יכול להיות מהצד האישי. אני בשבוע שעבר ציינתי את ההתמכרות הקשה שלי לעוגיות בוטנים, ועל זה שאני מחכה, וזה כבר הגיע, זה כבר נמצא בחנויות, לצד עוגיות הקוקוס הדוחות וכל השאר.
אני ראיתי בשופרסל עוגיות בוטנים, אמרתי, אני אקנה לך.
נכון.
לא, אבל הוא יתחיל, לא, זה לא הסוג שאני אוהב.
נגעתי בהן, הם היו כל כך קשות.
לא, לא, אל תביא לי מה קשות, אני רוצה מהרקות האלה, אתה יודע, יש כאלה רקות שהן סטיקי, שאתה הולך איתן סתימה לשיניים להרבה שנים.
בוא.
יפה.
עברנו את עוגיות הבוטנים בפרק הקודם.
עברנו את עוגיות הבוטנים בפרק הקודם. אז אנחנו נתחיל עם עצמנו כביכול, כדי שתיכנסי לווייב, ואני אשאל אותך קצת מהיום יום שלך, מהחולין שלך, ואז תחשבי מה בא לך לשתף אותנו ואת המאזינים שלנו. אז פתחנו ואמרנו, לנד קרוזר חדש על האוניות בדרך ארצה.
לא, לא, עוד לא על האוניות, הוא עוד לא אפילו, מה שיגיע לארץ אפילו עוד לא בייצור, אבל כן, הכל נכון, כן, יש דור חדש ללנד קרוזר, זה אירוע יוצא דופן, טויוטה היא לא חברה שמציגה לנד קרוזרים בקצב מהיר במיוחד, זה קורה אחת ל-12-13 שנה, ודור חדש...
20 שנה.
או 20 שנה, ודור חדש שלו הוא באמת חגיגה. אני חושב שאנחנו נצטרך להקדיש איזה פרק לדבר על לנד קרוזר.
אבל משהו, תן משהו, כי התאפקת בשבוע שעבר,
קיים אמברגו, נכון, אז כמה נגיעות, אחד... קודם כל שמחתי לראות שטויוטה שומרים על הגחלת, יש לו שלדת סולם, יש לו סרן חי מאחורה, יש לו נעילות, זה באמת רכב עם יכולות שטח.
הם שמרו על מה שהיה.
וזה לא סתם, כי היום בעולם רכב שבו שמרנות היא כמעט מילה גסה, שכולם רוצים זה, וראינו כלים אחרים מתרקחים ונעים.
נעלמים ונעלמים.
לא, אני יודע מה הוא מדבר, הוא מדבר על הדיסקאברי 5 של לנדרובר ועוד.
על הדיפנדר.
על הדיפנדר גם.
אני מדבר על הדיפנדר ועל פורשה 911. הוא נעלם לגמרי. אני מדבר על מכוניות שקצת איבדו את המיקוד שלהם, ופתאום לראות את הרכב הזה ששומר על המיקוד שלו מעולה, המחיר של זה, תרתי משמע, יהיה התייקרות משמעותית.
הסקיטי ושימי היטב, גברת סביון.
הוא הולך להתייקר, וזה קצת חבל, אבל אלה כללי המשחק פה. שורה התחתונה, אנחנו נדבר עליו יותר בהרחבה, מה בדיוק שינו ומה עשו ומה אהבתי יותר ומה פחות, אבל בגדול, טוב שיש יצרניות שעדיין מייצרות כלי רכב ש...
וחזרת עם חוויה חיובית, בגדול.
כן, לגמרי.
יש משהו שמעבר ללשמר, שהם עשו שצריך עוד לשפר, או שאתה חושב שהם באמת נגעו במה שצריך לגעת? טכנולוגיה, מולטימדיה, אתה יודע.
כאן אנחנו נכנסים כבר לעולם שלם של להסביר איך עובדת מערכת השיקולים של יצרן רכב.
תפיסה.
על מה הוא שם כסף, על מה הוא לא שם כסף. איזה, כן, הייתי שמח אם המנוע היה קצת יותר מעודן, קצת יותר נעים, אבל אז אתה פותח איזה פורמט כזה, איזה מודל, שאתה מכניס בו כמה יעלה לי לבודד את המנוע, לשפר אותו, לעשות אותו נינוח יותר, נעים יותר.
יש לומר שמדובר באותו מנוע.
כן, כן, זה נשאר עם אותו, אותו, עם אותו מנוע. מנוע, או כמה יעלה לי לפתח, מנוע דיזל, שכל העולם מתרחק עכשיו ממנועי דיזל.
יש לי תפיסת עולם שאני חושב שפולס לא אהב אותה, כי הוא כחובב לנד קרוזר, וכבעלים של דור ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי.
הוא יבזבז לנו כן. את כל השיחה.
לא, אנחנו נדבר על לנד קרוזר, אנחנו נקדיש לו.
אנחנו נקדיש לו, כן, כן, אנחנו נקדיש, אנחנו נקדיש. פולס, מה בשולחנך?
קורה לך לפעמים שאתה במבחן נהיגה, אתה יושב ליד הנהג ובא לך להקיא.
נכון? יותר מאשר במבחן נהיגה.
יופי. כן.
באוטובוס למשל.
עכשיו, האם קרה לך שאתה נהג טוב ובא לך להקיא מהנהיגה שלך?
להקיא לא, אבל אני לא יודע לאן אתה חותר. מצד שני, יש מכוניות שההתנהגות שלהם כזאת לא לבלוע ולא להקיא, ואז זה כן גורם לך להקיא. משהו לא ברור, זאת אומרת, אתה מצפה שהמכונית תגיב ככה, ואז היא לא. כמו למשל יונדאי גץ, שאתה נותן גז והאוטו לא מתקדם לשום מקום. ואז
אבל הדלק זורם.
אבל הדלק זורם, מה זה זורם בכמויות מופלאות.
היום נהגתי, אני לא יכול להגיד באיזה רכב, אבל בנהיגה די אגרסיבית,
okay.
ואני מודה שבאיזשהו שלב אמרתי, יאללה, הנהג הזה גורם לי להגיע.
וזה היה אתה.
מה ש... עוד פעם, כשאתה נהג...
פתם אותו.
כשאתה נהג, בגלל שאתה חי את הכביש, ואתה חי את הבלימה, ואת התאוצה, ואת ההגה,
אז הגוף מוכן לה.
אז אתה מוכן לזה. ועדיין היו שלבים שאמרתי, too much, תוריד את הרגל מהגז, תוריד, די.
די.
לא קרה.
מירי, גברת, איך נוח?
מירי.
אהלן, מירי. הספק לחשוב על משהו או שאני...
האמת שכן, אני אשמח לשתף דווקא, אבל מחוויה מהחלק שאני מכירה באוטו הנוסע, שזה הנהגים, בהתנהגות האנושית. אז הגעתי לכאן, כמו שאתם יודעים, מירושלים, וככה בדרכי, בדקות האחרונות או חצי שעה האחרונה, ביליתי בנתיבי איילון, שפעם היו נתיבים מהירים, ועכשיו נסעתי בהם ככה בין 10 ל-20 קמ"ש. לפחות שנוזר,
זה יחסית, כן.
כמה נהגים חתכו אותך בדרך?
וזהו, ומתישהו הייתי צריכה כמובן לעבור לנתיב הימני, כדי לפנות ימינה ולצאת, וככה, בסבלנות, וחשבתי לעצמי ככה, כי לקראת התוכנית, אמרתי, בסך הכל, בסוף, אחרי 3-4 מכוניות שככה לא נתנו לי לעבור, היה נהג שככה היית ונתן לי להשתלב, ואמרתי, בסך הכל ציון לא רע, וגם הסתכלתי מסביב, ולא היו יותר מדי חיתוכים, אמרתי, אוקיי, כנראה אווירה כללית בכל זאת משרה איזשהו רוגע יחסי בהתחשב, לא עד כדי ככה, אבל לא נורא. ואז הגעתי כאן למשרד, וככה, אחרי שעברתי את השומר, ולחצתי במעליות קומה 25, וככה, בלובי, מול המעליות ככה, קצת, לא ידעתי לאן ללכת, ואז המעלית שחיכיתי לה בדיוק עצרה, ואז נעמד שם בחור צעיר, שככה קלט כנראה שאני מחכה למעלית, וראה שהיא אוטוטו בורחת לי, אז הוא ככה עצר את המעלית שלא תיסגר, וסימן לי לבוא. ואז חשבתי רגע, איפה, איזה אנשים אנחנו בכביש, מה קורה לנו כשאנחנו נכנסים לאוטו, ואיזה אנשים אנחנו ברחוב? כלומר, איך אנחנו מתנהגים לזקן ברחוב, ואיך אנחנו מתנהגים לזקן שקצת מתעכב בנהיגה בכביש. וחשבתי שיש משהו בזה, כנראה בהוויה שלנו, שיש איזשהו פער, כנראה, בין האנשים שאנחנו בדרך כלל, וכשאנחנו נכנסים לאוטו, אנחנו נהיים כנראה קצת יותר אגרסיביים, יותר...
אנחנו נכנסים למלחמה.
אז אולי ככה אמרתי שניסיתי, אמרתי לעצמי, ואמרתי, אני אגיד את זה כאן, שננסה כולנו, כשאנחנו נכנסים לאוטו, לשמור על האנושיות שלנו שמלווה אותנו במדרכות, כשאנחנו נותנים לקשישים ולנשים עם תינוקות לחצות את הכביש, שככה ניקח את זה איתנו גם כשאנחנו נכנסים לרכב.
שנהיה פחות ויג'לנטים.
יש היבט פסיכולוגי מרתק, על בדיוק על הנקודה הזאת, על מה קורה לנו כשאנחנו נכנסים למכונית. זה לא שאנחנו לגמרי נהיים חיות אדם משוגעות, אבל קורה לנו בראש, יש לנו איזה דיסוננס, שנדפק לנו בראש, כי אנחנו בעצם, בתוך המכונית שלנו, אני נמצא בדלת עמותיי, כאילו אני נמצא באוטו שלי. זאת אומרת, זה האוטו שלי.
לבדי עם
עצמי. מהדלת עד הדלת, מקדימה, מפגוש עד פגוש, זה האוטו שלי.
המרחב שלי.
אבל אני נמצא, אני חולק את המרחב הזה עם עוד המון אנשים, ואז אנחנו נתקעים במין, או סליחה, אנחנו. חלק מהאנשים נתקעים באיזה בידול כזה, זה דיסוננס בין האוטו הפרטי שלי, ואני עושה מה שאני רוצה באוטו הפרטי שלי, ובין זה שהוא, מה לעשות, צריך להתחשב, כי אנחנו כולנו ביחד. ולכן, לפעמים, אנחנו רואים בכביש, אנשים עושים דברים שהם בחיים לא יעשו פנים אל פנים למישהו באוטו. בסופר,
שלא
באוטו,
באוטו נכון,
בדרך כלל,
נכון,
רוב האנשים.
נכון.
דרך אגב, אני נהגתי היום בכביש מפותל, וזה גם קשור למה שאמרת, נהגתי היום בכביש מפותל, אני לא אדם ש... אני, בעוונותי הרבים, אני לא אדם שנוסע לאט, אני...
אם כי במגבלות החוק.
כן, כן, כמובן, כמובן. לפניי נסעה מכונית, אני לא אגיד אם נהג בזה גבר או אישה, כי אז ישר זה ילך למקום שאני לא רוצה שזה ילך, אבל המכונית הזאת נסעה לאט, מאוד לאט, לאט בצורה...
מסוכנת.
זה לא מה שהיה מסוכן. היא נסעה לאט, אבל האופן שבו הוא נע בין הנתיבים, וחצה פס הפרדה, וחתך את הפניות, ואתה אומר...
מה הוא ישן, האיש הזה?
לא, אני בטוח שהוא פשוט נהג בצורה... הוא בכלל לא מבין, כמה זה... עכשיו, גם ראית שהוא או היא, לא אגיד, הרבה יותר חוששים מלהתקרב לשול, כי לשוליים זה לא... המכונית לא התקרבה לשוליים אף פעם, אבל לחצות נתיבים לנגדיים, ואמרתי לעצמי, הנה דוגמה מצוינת לאיך נסיעה איטית, כביכול בטוחה, היא כל כך מסוכנת, כל כך מסוכנת.
ועל זה יהיה עוד פרק שלם, כמו שיהיה ללנד קרוזר, של איך להתנהג בתוך המרחב התנועתי הזה. יש שיגידו לך, תן גז, תעבור אותו, תימלט ממנו, גם אם עברת לרגע אחד על החוק בעוד שניים, שלושה כמה, שהעיקר השארת את הצרה הזו מאחוריך, ואתה לא מסתבך בתאונה, ויש כאלה שיגידו, לא, תהיה סבלן, תעשה ככה, תעשה ככה. יש מיליון
בגדול, ואחד תפיסות העניין הזה. כל מחזיק רישיון בישראל, להעביר יום בחודש על דו-גלגלי, זה יעשה אותנו בני אדם.
אני מבקר, אל תכניס למירי רענות לראש, יש פה כל מיני דברים, אנחנו לא צריכים עכשיו שזה. זה מדהים, כי זה לא תוכנן מראש, אבל באתי עם חוויה גם כן מהתחום הזה, אבל זה קרה שנייה אחרי ששמעתי את החדשות האחרונות מרשות המיסים בישראל, לא אודות רכב, אני חייב לומר, אלא אודות דירות, אודות נדלן. ואתם פרסמתם השבוע ששתי דירות היקרות ביותר שנמכרו בישראל ב-2023 היו שתי דירות בתל אביב, האחת ב-80 מיליון שקלים, ואחרת ב-50 מיליון שקלים. זאת אומרת, שתי עסקאות 130 מיליון שקלים, אני לא יודע כמה מיסים משלמים על שתי הדירות האלה שהם נמכרו, אני מניח שיש איזשהו מס, אבל זה בטח לא כסף קטן. ואז אני אומר, לכמה דוחות אני יכול לחלק את המיסים האלה, או כמה קורסים לנהיגה מונעת, או דברים כאלה אני יכול לעשות עם הכסף הזה. ובעודי חושב על זה, ואני נוסע גם כן בנתיבי איילון, בדרך לכאן, הפקק שהולך ונסגר, נפתח ונסגר, נפתח ונסגר, כמו אקורדיון, ומאחוריי, ואני בימני רגוע, אתם יודעים, אני נוסע כמו סבתוש, לא לכאורה ולא אני, הכי איזי, צריך 90 נוסע 70, צריך 80 נוסע 60, ומאחוריי צופר איזה מישהו בטנדר טויוטה שחור כזה, צופר, צופר, צופר שאני אזוז. עכשיו, לפניי יש מכונית, שנינו רוצים את הנתיב הימני, פשוט להשתלב ולהגיע לרמזור. לפניי מכונית 20 מטר, בוער לו. הוא חייב שאני אסגור את ה-20 מטר האלה כדי להצמד להרוויח. מה אחיך הזקן עשה? זז הצידה, אל השול, תעבור חביבי, גם עשיתי לו את התנועה הזאת, יאללה יאללה, בהצלחה שיהיה לך. לא רק שנפגשנו אחרי 50 מטר בזה, אלא שגם בטור שאני הייתי, גם עברתי אותו בכמה מכוניות, עכשיו אני חיכיתי במקביל אליו, אמרתי לו למה? תראה מה נהיה בסוף, למה? עכשיו לא אכפת לי, גם אם אתה צודק, העצבים שלך, אתה תמות צעיר רק בגלל שאתה חייב את עוד 20 מטר.
אתה יודע למה? אתה יודע למה? אני אענה לך למה.
למה? אתה לא טיפוס עבריין כמוהו.
לא, 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 לא קשור. אני הייתי מצופר לך גם, אגב, לא,
סתם. אה,
לא,
בסדר. יש אנשים שזה התחביב שלהם.
כן, בדיוק, זהו, זה פשוט תנועה, בקעק התנועה זורמת הרבה יותר מהרים צופרים.
נכון.
אבל הסיבה שהוא צפר לך שתצמצם את הטווח, כי זה אוכל אותו מבפנים, אם מישהו ייכנס. אם מישהו ייכנס ביניכם, זה מוציא אותו מדעתו, זה משגע אותו. ולכן הוא רצה שיסגור את הפער.
ועל מה שקינן אמר, ותכף אנחנו נפתח את הנושא הרשמי שלי, שהוא עוד כנס, אני רק רוצה לזרוק את הפאנץ', כמבוגר פה בחבורה, שלא לומר זקן, אני זוכר עוד סרטים מצוירים בילדות שלי, של וולט דיסני, עם דמות שקראו לה גופי, הוא אחד מהכנופיה של מיקי מאוס,
דמות של כלב,
דמות של כלב כזה בדיוק, והיה סרט שלם שהוא עשה, שעשו באולפני דיסני על הגופי הזה, בדיוק בקטע שאיך הוא בבית ואיך הוא על הכביש, איך הוא הופך להיות חייך אכזרית ונטו, ומדובר על משהו משנות ה-60, שזה כאילו כבר וואו, 80 שנה עברו מאז, 70 שנה עברו מאז, לא קרה כלום, נשארנו אותם נודניקים שהיינו, וכנראה שככה אנחנו גם נשאר. טוב, טוב, רגע, אנחנו עושים איזה אתנחתא, כמו תמיד, לפני שאנחנו נמשיך ונספר כי השותפים שלנו מכל מוביל, יבואו את הרכב הגדולה בישראל, עם המותגים יונדאי, אורה, מרצדס, ג'נסיס, מיצובישי, מיצובישי ובקרוב גם ג'קוב ורמודה הקימו מיזם שנקרא כל מוביל איתך בדרך 24/7. המאזינים שלנו כבר מכירים אותו, ואני מקווה שכל מי שמכיר אותו לא ישתמש במיזם הזה, למרות שהוא נותן פתרונות נחמדים, אז תשימו לב, בגלל המצב הביטחוני שעדיין איתנו לצערנו, הם הקימו מערך סיוע ללקוחות שנקרא כל מוביל איתך בדרך 24/7. זה מערך שירות שמיועד לכל המותגים, מכל שנות מודל הרכב. זה לא מדובר רק ברכב חדש, רק ברכב ישן, אדרבה. גם אם הרכב הוא בן 30 שנה, והוא מכל אחד מהמותגים שהזכרתי, בטח שג'קוב הוא מודה, אז כבר אפשר להשתתף בה, להיעזר ולקבל סיוע מהמיזם הזה. מה הוא כולל? התנאה, תיקון פנצ'ר, תקלה כזאת או אחרת, טעינה של רכב חשמלי, חילוץ, גם אם הם לא יבואו, הם יזעיקו עבורכם רכב חילוץ או כל מיני דברים כאלה, אבחון של איזה מנורה שנדלקה פתאום וזה אוי ואבוי באמצע הלילה בדרך, מענה לשאלות בנושא של תפעול רכב, בטיחות, ביטוח ועוד ועוד ועוד. אז בקיצור חברים, אם יש לכם איזושהי בעיה בימים האלה, אתם לא לבד, תתקשרו, כוכבית 6858, 24 שעות, 7 ימים בשבוע, וכל מביל תהיה איתכם ותסייע. אורי ברינקר איתנו פה מאחורי הזכוכית, יעשה קסמים שאת לא מבינה גברת סביון, אבל אין על זה מיסים, כי כל פאנץ' שלו זה משהו שעוד לא שמעת.
אני בציפיות עכשיו.
ראית את זה ברינקר? ראית? הכי טוב שאתה יכול, הכי טוב. זה מחבילת הפרימיום שלו, כאילו זה, יש כאלה פאנצ'ים שהוא שולף. אז קודם כל שוב, ברוכה הבאה אלינו, זה באמת גם כיף וגם חשוב, להביא את הצד שלכם, של רשות המיסים, של כל הזה, כנגד כולנו שמקטרים ואומרים, דרך אגב, את משלמת מיסים כמו כולם.
בוודאי, מנקים לי אותם במקור.
אין פריבילגיות.
כמו לכולם.
אין פריבילגיות, אין הנחות, אין שום דבר.
אין כמו עובדי חברת חשמל, חשמל חינם, אז זה לא...
ניסינו אותם, לא. אנחנו כל כך מאמינים שזה חשוב לשלם מיסים, שאפילו לא ביקשנו, לא הצענו את הרעיון.
אז בואי נתחיל בדיוק בנקודה הזאת. למה זה חשוב לשלם מיסים?
אז המיסים הם בעצם עיקר ההכנסות של מדינת ישראל, כ-400 מיליארד שקל בשנים גדולות, ב-2022 אפילו 400, כמעט 430, והמיסים האלה מממנים את כל ההוצאה הציבורית שלנו, למעשה את כל הבריאות והביטחון והביטחון פנים והחינוך, ולכן מיסים כמו בכל המדינות המתוקנות בעולם, הם באמת מקור ההכנסה העיקרי, ולכן חשוב לשלם מיסים. אבל באמת, אם אני אמשיך אולי לשאלה הבאה,
בטח.
המיסים הם לא דבר פשוט, כי בהגדרה, כשלוקחים כזה סכום של מיסים, כל כך הרבה אנשים שגרים פה, שחיים פה, שעושים פה עסקים, אז זו שאלה מאוד כבדה, איך לוקחים נתח כזה גדול, ואיך באמת גובים אותו נכון, כדי שמצד אחד יהיה לנו מספיק כסף לממן את מה שהמדינה שלנו צריכה, והיא צריכה הרבה, בטח בשנים כמו השנה הזאת, אבל תמיד, גם כדי לצמוח, גם בעיתות שגרה. ומצד אחד, איך מסדרים את המיסים בצורה כזאת, שהם יהיו איכשהו עוגנים, נכונים, לא יותר מדי אפילו לכלכלה, שניקח ממי שצריך לקחת, שלא ניקח ממי שלא צריך לקחת. ולכן מערכת המס שלא נבנתה ביום אחד, אלא באמת נבנתה לאורך הרבה מאוד שנים, עוד מתקופת המנדט הבריטי, משם בעצם לקחנו את הפקודה, את פקודת המיסים הראשונה, את פקודת מס הכנסה הבסיסית, היא התחילה מימי המנדט, ומאז הרבה מאוד חקיקות, שלאט לאט באמת מוסיפות עוד מיסים ומשנות אותם, כדי להפוך את מערכת המס להיות צודקת. שזה גם שאלה גדולה, מה זה מערכת מס צודקת? אז יש לנו באמת מיסים על ההכנסה, שהם מיסים שמי שמרוויח יותר, משלם יותר מיסים. זה מיסים פרוגרסיביים, הם גם חוץ מהכנסות, הם גם ככה קצת מקטינים את אי השוויון בחברה. יש מיסים עקיפים כמו המע"מ שמוטל על כל המוצרים, והוא מס מאוד פשוט יחסית, הוא מחלק על הכל, אבל הוא קצת רגרסיבי, כי מי שצורך את רוב ההכנסתו, שזה אנשים עם הכנסות נמוכות, יוצא שביחס להכנסה הם משלמים יותר מהמזון.
ולכן אין גם למשל על פירות וירקות בשווקים או מקומות כאלה כדי...
כן, זה יותר עניין היסטורי, אבל לדוגמה יש, אין
מעמד. קצת לאזן משהו במידה מסוימת.
נניח, כן. ויש את מיסי הנדלן שדיברת עליהם, שיש מיסים מאוד כבדים על נדלן, גם במחירה וגם ברכישה. כשאנחנו קונים מקרקעין, אנחנו משלמים מס מעל סכום מסוים, ואם היא לא דירה יחידה, משלמים עליה מס שבח על כל הרווח שצמח בזמן שהחזקנו את הדירה, כך שגם על זה המדינה גובה מיסים. וגם יש עוד תחום אחד שגובים עליו מיסים גם ייחודיים, לא יודעת אם שמעתם עליו, ענף הרכב.
תחום הרכב. כן. לא רק ששמענו, זה אחד הענפים הנדירים בישראל, שגובים עליו מיסים על המיסים. כלומר, גם על המיסים שיש, יש עוד מיסים. כן. עם בלו ועוד ועוד, ומעם על בלו, זה משהו מטורף לגמרי.
כן.
בעצם, מתוך המספר האסטרונומי הזה שנתת פה, כמה מתוכו בעצם מביא תחום הרכב?
אז תחום הרכב, שוב, תלוי איך מודדים, סדר גודל של נגיד 40 מיליארד, אני, הוא לא מדויק, כי שוב, זה מאוד שאלה איך אנחנו מודדים אותו
במה נכנס,
מה לא נכנס. משהו
כזה, אולי קצת פחות. ובאמת, על הרכב יש לנו מגוון של מיסים, ובמובן הזה, עולם הרכב הוא די ייחודי לעולמות אחרים. גם הנדלן הוא ייחודי, אבל גם הרכב הוא ייחודי. אז באמת, יש לנו, על רכבים יש לנו כמה סוגים של מיסים. יש לנו את הנושא של מס קנייה, שזה מס שמוטל על כל רכב שמיובא בארץ, גם אם היה מיוצר רכב בארץ, סוסיטה של פעם, נגיד, גם הייתה משלמת מס קנייה, אבל יש לנו היום רכבים רק
ביבוא. שאלה שקפצה לי עכשיו, כי מישהו פעם שאל אותי, לא נזכיר שם, כי זה ממש לא רלוונטי, יהודי שרצה, שחשב על מיזם, להקים מפעל רכב בישראל עכשיו. לא לייצר, כי אין פה אפשרות לייצר מכוניות, אבל להביא חלקים מחול.
להרכיב.
ולהרכיב אותם פה, ושיהיה רכב כחול לבן מורכב בישראל. הוא חשב שהוא יקבל, לא רוצה לומר הנחות, אבל להשתחרר מהרבה מיסים שהוא מייבא כמכונית כמוכנה. זה אגדה אורבנית, זה יכול להיות?
שוב, זה משהו שצריך לבדוק אותו בעיקרון כשמייצרים את המוצר פה, כמו כשמייצרים כאן מוצרים אחרים שיש בהם מס קנייה, כמו לדוגמה טבק או אלכוהול, אז יש מס קנייה גם בייצור המקומי. כן. אז אני מן הסתם, זה גם על הרכב, אבל בלי קשר אם מישהו מביא לכאן תעשייה מעניינת ושהמדינה חושבת שצריך לעודד, אז יש דרכים אחרות שבאמצעותן מעודדים פה תעשיות ומפעלים יצרנים.
הבנתי.
זה שייך כנראה לתוכנית אחרת.
לא, בסדר.
אז אני רוצה לשאול, כי דיברנו בשיחותינו המקדימות, דיברנו על זה. אני רוצה לדבר איתך על המתווה העלאת המיסוי על כלי רכב חשמליים.
כן. אתה קפצת כאן מאוד מאוד קדימה.
לא, אני...
שנייה.
חכה.
אני חושב שיש שאלות פה הרבה יותר בסיסית, לפני שאנחנו מגיעים למתווה מס על, על, על סוג מסוים של כלי רכב. מירי, המיסוי בישראל על כלי רכב הוא גבוה.
קיצוני.
הוא גבוה ביחס לשאר העולם. שאלת השאלות.
נכון.
למה?
אז רק נשלים את התמונה.
בטח.
אז באמת נכון, יש לנו מס קנייה על רכב שמגיע, שנכנס לתוך מדינת ישראל בשיעור 83% מהערך היבוש שלו, שזה שיעור מס גבוה, ונכון שעל הערך, על הערך הזה גם מוטל מע"מ, כמו על כל המוצרים. אז זה מס שאנחנו מטילים על הרכב כשהוא רק מגיע לישראל, תכף אני אגיד גם למה אני מבטיחה. יש את האגרת רישוי השנתית, שגם אותם משלמים, לא לרשות המיסים, אבל למדינת ישראל. ואחרי כן יש את המס הנוסף, שהוא הבלו על רכבי בנזין וסולר, שמשולם בעצם על השימוש ברכב בצורה שוטפת, וכמה
דרך ש... דרך הדלק.
וככל שמשתמשים ברכב יותר, משלמים אותו יותר. נכון. ולמה צריך כל כך הרבה מיסים? אז כלי רכב, מה שמאפיין אותם, שיש להם מה שאנחנו קוראים עלויות חיצוניות. מה זה אומר עלויות חיצוניות? כשמישהו משתמש ברכב שלו, מעבר לעלויות שהוא רואה לעצמו, כי הוא עולה לרכב, והרכב עלה לו והדלק עלה לו, הוא גם יוצר עלויות חיצוניות לסביבה. מה זה העלויות החיצוניות של כלי רכב? הם יוצרים גודש, כל אחד מאיתנו שנוסע חוץ מזה שהוא סובל בעצמו מהגודש, הוא יוצר גודש לכל מי שנוסע אחריו בכבישים, ולאלה שיסו אחריהם וכו'. זה עלות מאוד כבדה. גם יש תאונות דרכים, אין מה לעשות סטטיסטית, כולנו כנראה איכשהו תורמים להן, גם אם למזלנו לא היינו מעורבים באופן ישיר באחת, אבל שוב, גם העומס, גם זה, רכב שנוסע לכביש גורם לתאונות דרכים. אז זה שתי עלויות מאוד מאוד משמעותיות. בנוסף, כלי רכב גורמים גם לזיהום אוויר, גם לגז חממה וגם לרעש. ולכן, המיסים, במקרה הזה, המיסים העודפים על כלי הרכב, באים לשקף את זה שיש עלויות חיצוניות לחברה, לסביבה, שהנהג בעצמו כשהוא נכנס לרכב, לא רואה אותם ולא לוקח אותם בחשבון. אז הדרך של המדינה לבוא ולהגיד לו, תקשיב רגע, כשאתה נוסע, זה עולה למדינה המון כסף, זה עולה לכלכלה הרבה כסף, כי אנשים עומדים בפקק במקום לייצר, במקום לצרוך, במקום לבלות, אז אתה צריך לשלם על זה באיזושהי דרך, אז אתה משלם על זה באמצעות הבלו, וגם באמצעות אגרת הרישוי, ומלכתחילה, מכיוון שכשהרכב נכנס, גם יש איזשהו כרטיס כניסה כדי שהוא יתחיל לנסוע פה בכבישים, ולייצר גם גודש, גם תאונות וכולי, אז יש גם מס קנייה. ולכן, זה הסיבה לכך שהמיסים על כלי רכב הם ייחודיים ושונים. זה צד אחד. לגבי הבלו או המיסוי של השימוש בכלי רכב, יש לו ערך נוסף. חוץ מזה שהוא מביא לידי ביטוי תעלות החיצונית של הגודש וכולי, הוא גם אומר לנהג, תקשיב רגע, המחיר של הדלק הוא קצת יותר יקר. לפני שאתה נכנס לרכב ומחליט לנסוע לבד, אולי תיקח איתך שותף, כי הנסיעה מאוד יקרה, ותחסכו נסיעה, תחסכו אותו אחד על הכביש, אולי תיסע קצת פחות, כי הנסיעה אולי יותר, זאת אומרת, דרך העובדה שאנחנו טיפה מייקרים את המחיר של הנסיעה, אנחנו גורמים לאנשים לנסוע קצת פחות.
אתם רואים את היחס הזה?
כן, יש הרבה מאוד מחקרים בעולם, שמראים שיש קשר הפוך בעצם בין עליית מחיר הדלק, לבין הנשואה. אנחנו ממש גם בארץ ראינו את זה, אין לנו נתונים על השנתיים האחרונות שבאמת, לא, בשנתיים האחרונות באמת השתדלנו להשאיר את מחיר הדלק קבוע, אבל בשנים קודמות שעשו מחקר ממש על עלייה וירידה במחיר הבנזין מול הנשואה, ממש ראו שיש קשר הפוך בין הדברים. זאת אומרת, ההתנהגות של הנהגים וה... קילומטר שאנחנו נוסעים, מאוד מאוד רגישים למחיר של הדלק.
יש לזה עוד שתי מובהקויות ברורות. הראשונה היא שאנחנו יודעים שנשואה של רכב חברה, שבו...
היא גדולה יותר.
היא הרבה יותר גבוהה, והשנייה זה, אנחנו יודעים שהנשואה של כלי רכב חשמליים, שבהם עלות הנסיעה היא זולה, היא הרבה יותר גבוהה מאשר רכב בנזין. אבל אני אשאל אחרת, אני מבין את עניין העלויות החיצוניות שזה משיט מסביב. לא דיברת, אבל גם תשתיות בעצם עולות כסף. אנחנו משתמשים בתשתיות האלה.
וגם הורסים אותם.
והורסים אותם, וצריך לתחזק אותם, וכבישו בסוף משאב מסוים. האם אין את העלויות החיצוניות האלה בספרד, צרפת, ארצות הברית או אוסטרליה, ושם המיסוי הוא נמוך יותר?
אז שוב, כל אחת מהמדינות בוחרת את הדרך שבה היא... ממסע, בכלל בונה את כל מערכת המס שלה, בהתאם ליכולות שלה, בהתאם לכל להיבטים השונים, ובאמת יש פערים במדינות, גם על שיעורי המס לפעמים על יחידים, בהיבטים שונים, שיעורי המע"מ, בארצות הברית בכלל, מס מדינתי ומס כללי, כלומר יש פה כן, הרבה מאוד פערים, כן. ושוב, גם במדינות האירופאיות, כל אחת יש לה את האינטרסים שלה, גם יש שוב, מדינות שבהן מיוצרים כלי רכב, לפעמים המדיניות היא קצת שונה, ולכן יש פערים, וכשאנחנו מדברים שוב על, על המדינה הקטנה שלנו כאן, ואנחנו שואלים את עצמנו למה המיסוי על כלי רכב כל כך גבוה, אנחנו צריכים, שוב, אם אנחנו נסתכל על כל הנתח של כל עוגת המיסים, אז בואו נניח ששוב, אני חושבת שכרגע העלויות החיצוניות, וגם הצדק והחלוקה הנכונה, הם בהחלט נותנים הסבר טוב למה צריך, למה נכון להמשיך למסות את כלי הרכב, גם ברמה הזאת, אם היינו מחליטים להוריד את המיסים דווקא על כלי רכב, אם זה מה שנראה לנו נכון, השאלה הבאה זה, אוקיי, מאיפה נביא את הכסף? Mm-hmm. אפשר לגייס עוד חוב חיצוני, אבל המדינה משלמת עליו הרבה ריבית, ואנחנו פוגעים מאוד בדורות הבאים. אפשר להעלות את מע"מ. באמת נראה לנו נכון להעלות את מע"מ כדי להוזיל את כלי הרכב? אפשר להעלות את מס הכנסה, שגם ככה השיעורים הגבוהים שלו הם גבוהים.
אני אישית לא חושב שזה יהיה נכון לבטל את המיסים על המכוניות, בטח שהתרגלנו וגם זה יוצר איזשהו ויסות מסוים.
המיסוי הגבוה על מכוניות הוא האצבע בסכר, שאלמלא המיסוי הגבוה הזה.
הייתה פה אינפלציה סופר מטורפת, נכון.
אם המכוניות יהיו פה זולות, תחשוב מה שקורה עכשיו.
לא, ברור, היינו יוצאים מהמעלית וכרומדים בפקק, לא היינו צריכים להגיע לכביש.
יפה מאוד,
אבל אז... אבל אני רוצה לשאול על איזה טסט קייס שלכם, שלכם כמשרד אוצר, ואת חלק מהמערכת הזאת. ואת אמרת, את אמרת למשל טבק, אמרת למשל אלכוהול. העלו את המחירים ובצדק של מוצרי הטבק, של סיגריות במיוחד, ואת יודעת, החיה הנפוצה ביותר בישראל הוא הישראלי. והחיה הזאת, יש לה תכונות הישרדות שאין לשום חיה אחרת על כדור הארץ. והוא מוצא כל מיני פרצות וכל מיני דרכים וכל מיני רעיונות, אז עברו לה מגולגלות ועברו לה אריזות ועברו לזה... האם אתם רואים גם ירידה במספר המעשנים? האם אתם רואים למשל ירידה במספר מקרי המוות והאשפוז והשתלות הריאות מכאלה בזכות אותם מיסים שגורמים, או ירידה במקרי האלכוהול, או שעולם כמנהגו שותה ומעשן?
אז אני אספר, אני אתן אולי שתי דוגמאות. אחת מעולם הסיגרות מההיסטוריה, אם אתם זוכרים, הייתה תקופה שהעלו את המיסים על סיגרות רגילות, אבל על טבק בגלגול, משום מה, הוא היה אז מוצר זניח.
נכון, כי אף אחד לא הלך לשם. אז לא.
ואז מה שקרה לאורך תקופה של למעלה מ-10 שנים, לאט לאט ראינו שיש ירידה בצריכת הסיגריות, אבל היא לא נבעה כתוצאה מירידה בעישון, אלא כתוצאה מזה שאנשים
עברו לעשן
טבק לגלגול.
למוצר הזול.
כשבאנו ואמרנו, משרד האוצר בא ואמר, תקשיבו, צריך להשוות את המיסים, אין פה שום היגיון כלכלי, אף אחד לא התכוון להוזיל דווקא טבק, לעודד עישון של טבק לגלגול במקום סיגריות. אבל אז כבר נהייתה אידיאולוגיה, כי אמרו, רגע, אבל הטבק לגלגול זה סיגריות לאוכלוסיות החלשות, אז למה אתם מייקרים להם את המוצרים? שאין להם ברירה, הם מכורים.
סיגריה לאוכלוסיות חדשות זה נובלס.
לקח כמה זמן, ובסופו של דבר בג"ץ חייב את המדינה ואמר צריך להשוות, והעלו את המיסים על הטבק. אז זה ככה דוגמה לזה שבאמת כמה המס יכול לייצר גם עיוותים וגם צדק. אני אתן דוגמה אחרת.
לא, אבל בבקשה, האם זה השפיע? האם ראיתם ירידה?
אז רגע, אין לי, מכיוון שהמיסוי הוא כל כך ארוך שנים, ראינו, כן, בוודאי הטבק ירד חזרה והשתווה. אבל אני רוצה לתת דוגמה דווקא מהשנה האחרונה, ממש עבודה שעשינו בשנה האחרונה, זה אולי, אני מקווה שלא שכחתם, אנחנו העלינו את המס על שני מוצרים, העלינו את המס, או הטלנו מס לראשונה על משקאות ממותקים, כדי להמלחם בהשמנה, והטלנו מס על כלים חד פעמיים, לטובת איכות הסביבה. ולצערנו אחרי שנה, הכנסת החליטה לבטל את החוקים האלה, שוב, החלטות של מדיניות.
פוליטיות.
החלטות של מדיניות, אני אומרת שוב, מי שמחוקק פה זה הכנסת ולא גורמי המקצוע.
נכון.
אבל כן עשינו עבודות לראות מה קרה באמת לצריכה, גם של המשקאות הממותקים, וגם של הכלים החד פעמים, והיה לנו אפילו, התהליך הזה אפשר לנו לעשות העבודה לשני הכיוונים. אז ראינו בצורה חד משמעית שברגע שהמס עלה, זה השפיע בצורה, קודם כל המחירים של המוצרים עלו, הרבה יותר דרך אגב, הסוחרים הצליחו להרוויח גם על הדבר הזה.
הזדמנות.
כן. וראינו מיד שהייתה ירידה בצריכה, גם לגבי המשקאות הממותקים, וגם לגבי הכלים החד פעמים, במגוון רחב מאוד של מוצרים, ממש הציבור הוריד את הצריכה במידה ניכרת, וברגע שהמס בוטל, אז המחירים ירדו בחזרה, אבל לא לגמרי, והצריכה עלתה מעט חזרה, אבל לא לגמרי. זאת אומרת, לשאלה אם באמת המחיר, ודווקא מוצרים שבו מוצר, המוצר לכשעצמו הוא לא מאוד מאוד יקר, אנחנו ממש רואים שיש רגישות של הצרכן למחיר, ואם אנחנו מתמחרים נכון את המיסים, בצורה כזאת שמשפיעים בצורה נכונה על המחיר הסופי לצרכן, אנחנו בהחלט יכולים לייצר פה שינויי התנהגות, שהם בדיוק מה שהתכוונו לעשות.
זה כמו עם החוק עם השקיות, עם השקיות בסופר.
זה בדיוק מחזיר את הדיון שלנו לנתיב, כי יואב רצה לשאול על סוג מכוניות.
אני מחכה שתגיד לי מתי אני יכול לשאול. אני ממתין, אני ממתין בסבלנות.
וקולנית, זה נשמע יותר.
אוי אוי אוי.
כל הזמן. מי העורך פה? אני מחליט. כל הזמן.
חבר'ה,
מה שיואב רצה לשאול,
תתנגו יפה,
על מיסוי מעודד,
מה היית ספר עלינו בסוף השבוע, כשתפגוש את החברים והמשפחה, ישבתי בגן ילדים?
יואב רצה לשאול, על מיסוי מעודד צריכה,
על שינוי, לא, אנחנו, מה השאלה באה ממקום של, בדיוק אמרת את זה עכשיו, של שינוי התנהגות כתוצאה ממיסוי. עכשיו, ברור לכולנו חלק מהדברים שאמרת, השפעת המיסוי, למה צריך מיסוי על רכב, דיברת על זיהום אוויר וזיהום רעש וכדומה, ואז אני נוסע, נכנס למכונית החשמלית שלי, או למכונית ההיברידית שלי. רעש כמעט ואין, זיהום אוויר מופחת מאוד מאוד מאוד, ועדיין, מדינת ישראל העלתה לי את המס מ-10% ב-2019 עד 22, 23 זה עלה ל-20%, כלומר, הכפלתם את המס מ-10% ל-20%, ובתחילת 24 זה כבר, עכשיו אנחנו מדברים, זה כבר עולה ל-35%. אז אחד, האם זה מוצדק? ושתיים, איפה זה הולך להסתיים? ומתי?
אז קודם כל, למה זה מוצדק? אז דיברתי קודם על העלויות החיצוניות של כלי רכב. אז בעצם יש לנו כמה רכיבים. אמרנו, יש לנו גודש, יש לנו תאונות דרכים, ויש לנו את כל החלקים של הזיהום, גם זיהום אוויר, גם זיהום של רעש. ובאמת הרכב החשמלי, בתוך כל העוגת נזקים האלה, או עלויות חיצוניות, הוא באמת חוסך לנו את הרעש, וגם את הזיהום אוויר, גם של החלקיקים, וגם הגז חממה. העניין הוא שבעבודות הכלכליות שעשו לאורך השנים, העלויות החיצוניות, מתוך כל העוגה הזאת של העלויות החיצוניות, יותר מ-75% מיוחס לגודש ולתאונות דרכים. ובהקשר הזה, הרכב החשמלי כרגע לא מייצר פחות עלויות חיצוניות, ואם באמת, מה שקינן אמר נכון, שבאמת רכב חשמלי, בגלל שעלות, או בזכות זה שעלות העלות השולית לקילומטר היא מאוד מאוד נמוכה, מלכתחילה כנראה, בדרך כלל ייסע יותר, ואולי יקנו אותו אנשים שנוסעים יותר, אז יכול להיות שהוא אפילו מייצר קצת יותר גודש, וקצת יותר תאונות מרכב אחר, פשוט כי הוא נוסע יותר, אז למעשה על החלק הזה של העלויות החיצוניות, גם רכב פרטי שהוא חשמלי, צריך לשלם בגין העלויות החיצוניות. ולכן יש הצדקה שגם רכב חשמלי ימוסה בדומה לרכב רגיל, ואולי קצת פחות, כי באמת הוא חוסך לנו את הרעש ואת זיהום האוויר.
אוקיי, ואז יש לנו, מדובר על מס נסועה החל מ-2026, אם אני לא טועה, נכון?
כן.
מה שהוא...
הוא עלה לדיון, עדיין לא אושר, נכון?
עדיין לא אושר, אנחנו כרגע, כן, פרסמנו תזכיר להערות של הציבור, ובמושב הבא של הכנסת...
הציבור מאוד לא אוהב את זה, הציבור מאוד לא אוהב את זה. לא, אני אגיד לך גם למה, כי זה רק תחושה, אני אין לי מספרים בידיים, אבל התחושה היא שסוג שמושכים אותך באף ועובדים עליך, למה? כציבור. כי מצד אחד, כמו שאמר קנן ואת ציטטת בעצמך, הוא לא מאיים על בריאות הציבור בקטע של זיהום אוויר, הוא לא מייצר רעש ונזקי רעש ופגיעות בשמיעה ועוד דברים כאלה. והוא טוב, הוא יחסית טוב בהשוואה לרכב דיזל שמזהם. אני לוקח בכוונה את המקרה קיצון הרחוק ביותר. למה? והתוכנית הרי שנהגתה בזמנו של השר קץ הייתה שזה ייקח כמה שנים, ואז העניין יהיה פרוגרסיבי, ולאט לאט זה יושווה ב-20... אבל קרו בדרך כמה דברים. היה קורונה, עכשיו מלחמה, אוקראינה, עניינים, כל הקטע הזה של מכוניות, בסך הכל יש כאן 100,000 חשמליות, מתוך 4 מיליון מכוניות, 100,000 חשמליות, ואם כל הדברים הטובים יקרו עד 2026, יהיו 300,000 חשמליות, 400,000 חשמליות, ועדיין יהיה גידול גם בבנזין. למה רצה לכם הדרך? למה רצה לכם הדרך?
אז יש פה שתי סיבות.
כן.
סיבה אחת, זה באמת איך אנחנו היינו רוצים שהנהג הישראלי יתנהג. והצרכן הישראלי בהקשר של רכישת כלי רכב, ואמרתם נכון, צריך לזכור שבמדינת ישראל, כמות המכוניות לקילומטר, לא לתושב, כמות המכוניות לקילומטר היא מהגבוהות במדינות ה-OECD.
אבל לתושב היא נמוכה יחסית.
כן.
פר תושב,
אבל,
כן.
אבל בואו נחשוב מה היה קורה אם באמת היו פה עוד 10% מכוניות. זאת אומרת...
איפה הם היו?
יש לך חדשה בשבילך. יהיו. יהיו מהר
מאוד. ממשיכות להגיע.
ברור. ממשיכות להגיע. הרי יורדות מהכביש 100,000 בשנה, עולות בסביבות 300,000, אז 200,000 יש גידול בשנה. תוך 10 שנים עוד 2 מיליון כלי רכב פה. עוד 2 מיליון. אנחנו נהיה על 6 מיליון כלי רכב, אנחנו 10 מיליון תושבים פה. עוד רגע אנחנו מגיעים למכונית לכל תושב ולא משנה בין כמה הוא.
אז כשאנחנו מסתכלים על, על המספרים האלה ועל הנתונים האלה, ומבינים את האירוע, אז זה נראה כמו משהו שמאוד הגיוני להמשיך להטיל מיסים על כלי הרכב, וצריך לעשות את זה בצורה מושכלת ונכונה ומאוזנת, שמצד אחד תיתן ביטוי לעלויות החיצוניות, לא להגזים, כי בדיין זה מוצר שכנראה אנשים צריכים, למרות שהרבה חבר'ה צעירים, אני יודעת שלאט לאט לומדים להיפרד מהמכשיר המדהים הזה.
כי זה יקר, נכון.
כי זה יקר, וגם מי שגר באזורים מסוימים באמת יכול להסתדר טוב. שוב, גם פה יש לזרועות אחרות של המדינה, יש הרבה מה לעשות מבחינת תחבורה ציבורית והסעת המונים וכולי, אין ספק.
בדיוק, בדיוק.
זה דברים שצריך לטפל בהם במקביל.
לעודד אותם דחוף דחוף, קאר שיירינג ועוד הרבה דברים כאלה.
נכון. אז אם נחזור לרכב החשמלי, אז היום באמת הרכב החשמלי גם אחרי שתי העלאות של מס קנייה, שיעור מס קנייה על רכב חשמלי הוא 35% לעומת 83% על רכב רגיל. ובאמת, עד עכשיו, המצב החוקי שכתוב על הנייר, זה ששיעור המס על רכב חשמלי, מס הקנייה צריך לעלות ל-83% בתחילת שנת 25, אבל כשאנחנו פרסמנו את התזכיר של מס הנשואה, פרסמנו במקביל גם הצעה שגם שיעור מס הקנייה יעלה בצורה יותר מדורגת על הרכב החשמלי, לשיעורים של 45%, אחרי זה 52% ו-60%, ורק בשנת 28 יגיע לשיעור הרגיל של כלי רכב.
זאת אומרת, דחייה בעוד 3 שנים.
כן, וגם עלייה מדורגת. כשבתקופה הזאת, גם מה שראינו שקרה בשנים הקודמות, אנחנו ראינו שקודם כל גם מחירי הרכב החשמליים עצמם ירדו מאוד. זאת אומרת, כשנכנסו כלי הרכב החשמליים הראשונים, הם היו מאוד מאוד יקרים, והיה מעבר, רצינו להכניס אותם כדי לעודד את הציבור להשתמש ברכב שהוא פחות מזהם, ועם השנים המחירים של כלי הרכב החשמליים הבסיסיים מאוד ירדו. אז ממילא התחרות שלהם, כלי הרכב הבנזין, הפכה ונהייתה יותר קלה להם, ובצד זה גם יש את העובדה שעד עכשיו הם לא משלמים מס על הנסיעה שלהם, ולכן השימוש ברכב חשמלי יותר זול מרכב בנזין. ובשנים האחרונות מחירי הרכב החשמלי יורדים, מתקרבים למחירים של רכבים רגילים, יש גם מחירים, רכבים חשמליים במחירים הרבה יותר נגישים לאנשים, ונראה לנו שזה זמן נכון, שוב, זה לא מחר בבוקר, אנחנו מדברים על שנת 2026, שזה נכון להתחיל לגבות מס גם על הנשואה, כאשר עדיין גם המחיר שאנחנו מדברים עליו, 15 אגורות לקילומטר, עדיין נותנים בסך הכל יתרון, משאירים יתרון לרכב החשמלי,
יתרון שמבטא... יתרון מובהק לרכב החשמלי.
שמבטא באמת את היתרון הסביבתי שלו ביחס לרכב רגיל. ולכן, לטעמנו לפחות, מדובר פה במתווה שהוא נכון, שהוא ראוי. גם יש דבר, אני אומרת שוב, אנחנו אמנם יש חדירה של כלי רכב חשמליים שהיא הדרגתית, ועד שכל צי הרכב במדינה יתחלף לוקח זמן, אבל למרות כל העלאות המיסים בשנים האחרונות, שעלינו מ-10% ל-20% ל-35%, שככה היה כעס מאוד גדול, ואמרו לנו, תקשיבו, אתם הורגים פה את הרכבים החשמליים, אף אחד לא יביא, אנחנו משנה לשנה
מתנפל.
רואים חדירה שהולכת וגדלה, אנחנו נמצאים כבר את שנת 23, סיימנו משהו כמו 24... 17% ברישומים, אבל 24% ביבוא, יש לפעמים פערים.
אוקיי. נכון, כלים שנצברים ועוד לא...
כן, לפעמים...
המאושיינים.
כן, אבל... אז המחשב עברו, המחשב היה...
נכון, ועכשיו באמת רואים ברישומים את הנתון הזה. ולכן אנחנו ראינו עם השנים שדווקא... שעליית מס הקנייה זה לא מה שגרם לזה שרכבים חשמליים יפסיקו להגיע, הם ממשיכים להגיע, הציבור, מי שאוהב את הדברים האלה, ממשיך ליהנות ממנו.
את זוכרת את הסיפור עם הסיגרות המגולגלות? זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. כשיש סיניות או אירופאיות יקרות מאוד, ודרך אגב, הן לא מגיעות כי הן באמת תהיינה יקרות, ולא כל יד של ישראלים ממוצע משפחה תשיג לשים יד על מכונית כזו. ימצאו פטנטים, וזה שאת אומרת שיש חשמליות שהמחיר שלהם נגיש היום, זה על כף יד אחת בקושי. כי החשמליות הפכו להיות, דיברנו על זה כאן לפני כמה שבועות, הן כבר לא זולות. והן כבר לא זולות, והן כבר לא הפתרון. האבן היחידה שעוד אפשר להישען עליה או לדרוך עליה, זה רק עלות האנרגיה. וכשהבנזין עולה, עכשיו, את צודקת. את צודקת לגמרי. לא משנה כמה תעלו את המסים על החשמליות, בזמן שהבנזין כבר קרוב ל-8 שקלים, ועוד יעבור את ה-8 שקלים, והתיקונים במוסכים יהיו כאלה שיקרו לנו את הצורה, והם קוראים לנו את הצורה, וגלגל וצמיג יעלה כמו שהוא עולה. בקיצור, אין פינה שלי כאזרח שאני יכול לשים את הראש עליה ולומר, וואלה, המדינה, אני לא רוצה לשלם אפס מיסים, אני לא רוצה לחיות בעולם כזה, אני מבין שזה חוזר עליי בבריאות וברווחה ובהרבה וצבא, אני מבין את זה. אבל אין איזה פינה אחת ולו אחת שאני יכול להגיד, וואלה, המדינה מבינה אותי ופה בנקודה הזאת, כיף לי, נחמד לי, אני משלם את המס בהנאה.
כיף לי זה חטיף בסופר.
כן, כי לא קוראים אותי ואני לא מרגיש אפילו למה. אין דבר כזה.
אני לא מתור שמירי הכתובת.
אני לא מדבר על חקיקה.
מירי אחראית על הגבייה, לא על האוצר.
לא, יותר מזה.
אם חיפש דוברים, יש לך פה כמה דוברים.
כן, אני נהנת, זה אולי נקטע שאני
דבר. אתם לא מתוגמלים... על סמך ביצועיכם
ממש לא.
חבל, איזה רעיון הבאת.
אולי חבל, אבל ממש טוב שכך, אני חושבת שזה שומר עלינו אובייקטיביים, וגובים את מה שצריך לגבות, לא יותר ולא פחות.
פתחנו ואמרנו שאת משלמת מיסים כמו כל אחד מאיתנו.
אבל אני חייבת להגיד עוד דבר, בהקשר הזה, ואני אומרת שוב, זה חלק מהמקורות, וזה דווקא הדבר שרשות המיסים כן עושה. אז קרן הפיצויים, אני אומרת שוב, גם בתקופת הקורונה, וגם עכשיו בחרבות ברזל, אפרופו הנחת ומתי גם המדינה רואה אותנו, נכון שזה לא בעולם הרכב, אבל המדינה משלמת עכשיו מיליארדים, מעל 11 מיליארד שקלים, פיצויים לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה. זה משהו שלא קיים במדינות אחרות. בקורונה עשו את זה, אבל בעיתות מלחמה, אני לא חושבת שיש עוד מדינה שדואגת ככה לעסקים שלה, ומשמרת את שומרת על החוסן הכלכלי של העסקים, וככה מאפשרת להם להמשיך לפעול ולהתגלגל, ולצלוח תקופות משבר מאוד קשות. שוב, זה תמיד עניין של בחירה, אמרנו, בסך הכל, כשאנחנו מדברים פה על כספי מיסים, זה לא כיף, לא כיף. חלק גדול מחבריי מאוד כועסים עליי, שעוד שמעו שאמרו לי, לא יכול להיות שאת אחראית על המס נסוע. כאילו, לא.
זה עד כל כך נחמד.
כן, וכאילו שעות להסביר, אמרו, לא רוצים לשמוע את ההרצאות שלך יותר גם.
ואז אתה רואה בוואטסאפ של מירי, עזבה את הקבוצה כזה.
הוצאנו אותה מהקבוצה, איזה עזבה.
הוא חכה מהקבוצה. ונחסמה.
אז אני אומרת שהוא בסוף, ככה יש לנו ציור כזה, אנחנו לא פה בשידור, אבל יש לנו ציור של פאי ההכנסות, שהוא מורכב באמת מכל סוגי המיסים שדיברנו עליהם קודם, וגם על כאלה שלא דיברנו.
עוגת ההכנסות.
כן, עוגת ההכנסות של המדינה, ורשות המיסים זה המפרנס העיקרי של מדינת ישראל.
נכון.
וצריך בסוף להביא את הכסף הזה, ובשנים הבאות נצטרך להביא כנראה עוד כסף, כי יש למדינה עוד הוצאות. ואנחנו רוצים לעודד צמיחה, ורוצים לעשות הרבה מאוד דברים טובים. ולכן אני שוב חוזרת בתוך כל בתוך השיחה שלנו, שבסופו של דבר, כשאני מסתכלת על זה, אני מקווה שגם אתם עכשיו תשתכנעו, ובטח המאזינים, שעולם הרכב זה עולם שכשאנחנו מביאים ממנו את המס, יש בו הרבה צדק גם. ובאמת, אם אנחנו כרגע מדברים על מס נשואה לרכב חשמלי, אז זה נכון, אנחנו טיפה נעלה את הערך של הנסיעה השולית למי שנוהג ברכב חשמלי. המשמעות היא שהוא יראה לנגד עיניו את הנזק שהוא גורם לסביבה בכך שהוא נוסע, כמו נהג בנזין רגיל. ועדיין מחירי החשמל בארץ, ביחס למחירי האנרגיה, הרבה יותר זולים. זה לא קיים ככה בכל מדינות העולם. זה עוד סיבה אולי לפערים שיש בעולם. ומתישהו צריך לעשות את זה, וצריך לקפוץ לתוך התהליך הזה, אנחנו בהקשר הזה, לטוב או לרע, אנחנו נהיה אחת המדינות הראשונות שעושות השנה, בתחילת 24 התחילו גם באיסלנד. מעבר לזה, יש מדינות שככה עשו בתור פיילוט.
זה לא איסלנד, זה נקרא איכסלנד, המדינה הזאת, היא שינתה את השם שלה.
באמת רציתי לשאול אותך, כאילו, אתם מסתכלים בעולם הזה, מה קורה במדינות אחרות, והאם אתם מסתכלים על מדינות מסוימת, זאת אומרת, לא מעניין אותי מה קורה בהודו ובפיליפינים, בלי לפגוע באף אחד, כן מעניין אותי מה קורה בנורווגיה, בגרמניה ובהולנד.
עם אחוז חדירה חשמלי מאוד מאוד מפותח.
כן, אז קודם כל ברור שאנחנו מסתכלים על העולם, אבל שוב, בכל מדינה יש את הדברים הייחודיים שלה, ובאמת נורווגיה יש אחוז, שיעור מאוד גבוה של חדירה של רכבים חשמליים. מה שכן ראינו, זה שאחרי הרבה מאוד שנים, שהרבה מאוד מדינות מאוד מאוד עודדו רכבים חשמליים, אפילו נתנו מענקים למי שקנה.
9,000 יורו.
בשנה, שנתיים האחרונות, המדינות הפסיקו את העידוד, ממש הפסיקו את העידוד.
הם לא הפסיקו, הם בואי נגיד...
חלקן הורידו וחלקן ממש הפסיקו. חלקן הפחיתו וחלקן ממש הפסיקו את העידוד לרכבים חשמליים, בדיוק מהסיבות שאנחנו...
הצליח להם יותר מדי, את אומרת.
חדרו הרבה כלי רכב, ובסופו של דבר, גם רכב חשמלי הוא רכב.
רצו לשנות התנהגות, הצליחו. עכשיו אפשר...
תראה מה קרה באמסטרדם עם טסלה. הרי טסלה באירופה, אמסטרדם הייתה היעד הראשון. הם הכניסו שם למוניות. ים של מוניות של טסלה, עד שזה הצליח להם יותר מדי, ואז הם עצרו. ואז הם פשוט עצרו. אבל אם את מדברת על נסועה של 15 אגורות לקילומטר, היהודי הנחמד הזה גר רחוק מהמרכז, אבל עובד במרכז. לא, ואני, שאני גר במרכז ועובד במרכז, ויכול גם להשתמש ברכבת קלה או כל דבר אחר, למה? למה הוא צריך לשלם יותר על זה שהוא צריך להגיע לעבודה וחזרה הביתה, אני לא מדבר איתך כבר על בילויים, סידורים, משפחה וכן הלאה, ואני, 15 אגרות לקילומטר, יאללה, סבבה, לא מציק לי.
אגב,
זה לא שוויוני.
זה גם מתחבר לזה שבעצם, למי שכמוני, גר, אני חבר קיבוץ, גר בפריפריה הרחוקה. עיר המחוז שלי, זאת אומרת, כל צורך שלי כרוך בנסיעה...
רבת אמון, דרך אגב.
לא קצת, זה כן.
יותר קרוב לרבת אמון.
כנראה שאני אעביר את מרכז העסקים.
בנק אמן כזה.
סטת אותי מהקו מחשבה.
אני חייב שזה יהיה קליל, כי אי אפשר שזה יהיה כזה קשה.
אתה כל דבר, אתה צריך רופא, אתה צריך סופר, אתה צריך מניע את האוטו ואתה צריך לנסוע.
עכשיו, אני לא מאמיס... על בשונה, אני לא יוצר בשונה גודש.
ממני, בשונה ממני.
לעומת זאת, כן. מישהו שגר ברעננה ונוסע לתל אביב כל יום, הוא נוסע פחות קילומטרים ממני, וכן מאמיס על הגודש, וכן מאמיס על הכבישים. וכן... עכשיו, היית אומרת, ואני גם מבין, שאומרים, טוב, אז גם על דלק אתה משלם.
גם הבלו, גם הבלו.
יפה, אבל בדלק יש לי עדיין איזושהי יכולת לבחור לנסוע במכונית חסכונית יותר, או חסכונית פחות, או לקנות מכונית קטנה ש... המס הזה, ה-15 אגורות האלה, או כמה שזה יגדל עוד בהמשך, הוא...
אל תיתן רעיונות. יש להם יד.
אל תדאג, הם לא צריכים אותי. יש בו משהו נורא שרירותי וקבוע. איך אפשר להפוך את זה לצודק יותר?
כן, הנקודה שאתה מעלה היא נקודה מאוד נכונה. זאת אומרת, המס הזה יש בו משהו, הוא מס שהוא קצת יותר נופל על הפריפריה, על מי שנוסע הרבה באזורים... לא, בלי גודש, שאולי יש להם תחבורה ציבורית ככה יותר דלילה. ובמובן הזה, ובאמת הוא אפילו קצת מקצין את הסולר, כי באמת דווקא בנסיעות כאלה הרכב הוא יותר יעיל ונוסע צורך פחות דלק. אז יש פה, לשאלה הזאת יש שתי תשובות. חלק אחד זה שבמקביל אנחנו אמורים להתחיל להפעיל גם את מס הגודש. מה שאומר שמי שיכנס לגוש דן זה עוד מס מאוד פופולרי. מי שייכנס לגוש דן החל מאפריל 25, אלא אם כן זה קצת יידחה, יצטרך לשלם ויעבור טבעות, יש שלוש טבעות שבכניסה לגוש דן ישלמו עליהם אגרת גודש בכניסה וביציאה בשעות העומס, ואז מי שנמצא באזור, אותו מי שמגיע מרעננה למרכז תל אביב, עובר בעצם שלוש טבעות, יצטרך לשלם את אגרת הגודש הזאת, ואנחנו מקווים שזה ישפיע עליו לנסוע פחות, לעשות פולקר, קארפול, איפה בבתי, לנסוע יותר בתחבורה ציבורית, לנסוע אולי פחות, לכוון את הנסיעה, או לא לנסוע, או לנסוע בשעות אחרות.
או הנתיבים המהירים, כי זה נעשה בעצם במקביל להקמת הנתיבים המהירים.
כן, אז זה דבר אחד. אז קודם כל, ברגע שחוק הגודש ייכנס לתוקף, יהיה פה צדק נוסף, ונגבה ממי שיוצר גודש, נגבה ממנו גם בשעות היהודיות. לגבי הנושא של באמת קילומטר בכביש הערבה, באמצע הלילה, לא אמור לעלות לנו כמו קילומטר בתל אביב, בשלוש בצהריים ביציאה מתל אביב, ברמה של המס נשואה. האמירה הכלכלית, אני מסכימה איתה, זה נכון. וכאן אני מתחברת לחלק אחר, שכדי שמס נגבה אותו, ונגבה אותו כמו שהתכוונו לגבות, הוא צריך להיות מנגנון כזה שאפשר לגבות אותו, אפשר לפקח עליו, וגם אנשים מבינים אותו, יודעים או שיש אפשרות פשוטה לגבות אותו. כשאנחנו מדברים על מס זה ככה, זה תמיד רעיון שעולה, והוא רעיון מאוד שווה לב, שאנחנו אומרים, בואו נעשה איזה מין מפה כזאת, שגם תזוז לפי השעות ולפי האזורים, ונגבה מס אחר מקילומטר בכביש הערבה באמצע הלילה, שהכביש ריק, ומס אחר באזורי הגודש, וזה ישתנה, המפה תהיה דינמית לפי הגודש ולפי השעות ולפי מי השבוע והחגים.
נשמע נפלא, נפלא.
נשמע מצוין.
אנשים שהם שומרי שבת למשל ולא נוסעים בסופי שבוע, ולא מעיקים על גודש ועל זיהום אוויר, יש פה עוד
אוכלוסיות. רגע, אתה נותן לרשות המיסים לעקום אחריך? שנייה, אני רוצה להבין.
ואז, רגע.
אתה יכול להצהיר מה אתה עושה, ואם יתפסו אותך במצלמה שאתה גנב, אז שינקנקו אותך, אדון פולס. מה הבעיה?
הנושא הזה עלה גם, החשיבה הזאת והרעיונות האלה, לא גם כשאנחנו תכננו בזמנו את מס הגודש. ובאמת, אם היינו מוצאים כלי, גם טכנולוגי וגם מעשי, שאפשר ליישם ויכול לאפשר לנו למסות מס נשואה דיפרנציאלי, שיהיה ביחד גם המס נשואה למרחק, וגם מס שיקח בחשבון את הגודש ואת הנסיעה בשעות הקדושות ובאזורים הקדושים, מס מאוד מאוד צודק כזה, אז זה בעצם היעד, לשם אנחנו חותרים. העניין הוא שכרגע אין רכיבים שמאפשרים את הדבר הזה, ואפשר על זה תוכנית שלמה לעשות. כי גם המכשירים הכי מדויקים, יש להם טעויות מדידה לא פשוטות באחוזים ניכרים, לדוגמה כשרכב נוסע במרכז תל אביב, והמכשירי מדידה מראים שהוא נוסע בלב ים למשל, קצת קשה ככה לבנות מיסים. אז לכן כרגע לקחנו מס שהוא אפשרי, הוא לא 100%, הוא יותר טוב מלא לגבות בכלל, והוא ייקח בחשבון את זה שיש מקומות שבהם לא כל קילומטר של נסיעה באמת יש לו עלויות חיצוניות. זה נכון, אפילו באזורים מסוימים הרי הרכב הפרטי חוסך למדינה, והיא לא בגלל זה לא שם עוד תחבורה ציבורית, כי יש מעט מדי תושבים. אבל אין אפשרות כרגע לתת את ההטבה בתוך המס הזה. אז כדי שיהיה מס שהוא אפשרי לגבות אותו ויחסית פשוט, והוא עדיין יהיה מורכב, זה חיכוך עם 4 מיליון כלי רכב, עדיין מורכב, אז באמת הוא לא מושלם. בכלל עולם המיסוי הוא לא מושלם. הוא צריך להיות טוב דיו כדי בסך הכל לשקף את מה שאנחנו רוצים שהוא ישקף, בין אם זה עלויות חיצוניות, בסך הכל להשפיע על ההתנהגות של הצרכן או של הנהג, בכיוון שהיינו רוצים שהוא ישפיע, ואנחנו נצטרך כמובן לשים לב, אם התעריף יהיה נמוך מדי או גבוה מדי, יהיה צריך למנן את זה בצורה נכונה, ולייצר בדרך הזאת מערכת שהיא מאוזנת, שמצד אחד נותנת מענה להיבט הפיסקלי, ושומרת על הכנסות המדינה ממיסים, ומצד שני גם לא מעלה את המס יותר מדי על מוצרים שלא צריך להעלות את המס, וכן נותנת ביטוי לעלויות החיצוניות.
אני תוהה מה יקרה ביום שממש תצליח לכם. כלומר, שאנשים יוותרו על המכוניות, ושלא יעשנו, ושלא יהיה אלכוהול, ועוד ועוד.
אז גם ההוצאות,
אז אנחנו ניפול לגמרי.
אז גם ההוצאות, העלויות במעטפת, אז יהיה לך גם פחות תאונות דרכים, ויהיה לך פחות זיהום אוויר, ויהיה לך פחות תחלואה של אנשים שמעשנים. זה הולך יד ביד. אבל אגב, בנקודה הזאת באמת, של העלויות דיברנו על ההכנסות של המדינה ממיסים. אני מבין לגמרי את עניין המיסוי של רכב חדש. הסברת את זה גם בצורה מאוד מאוד מפורטת. לא יודע מי ישתכנע או לא, אבל בצורה מאוד מפורטת. מה קורה עם עולם החלפים? כי בסוף חלפים...
חלפים והשירות.
במיסוי נוח יותר, הם אלה שמאפשרים לבן אדם לתחזק את המכונית שלו ברמה גבוהה יותר. ועלות נגיד של בלמים או צמיגים, שהם נורא נורא גבוהים, יגרמו לאנשים או לדחות טיפול, או לקנות צמיגים שהם פחות איכותיים.
על מה אתה מדבר? על חוק הרישוי לרכב כזה שניסו להעביר פה כל כך הרבה פעמים ולא הצליחו? עם פתיחה של רשתות של חלפים שהצרכן יכול לקנות את ה...
אני מדבר, האם בראייתך מיסוי מופחת למשל על חלפים לרכב...
בטיחותיים.
או חלפים בטיחותיים לרכב, או צמיגים... כן יש לו מקום, כי אני מבין את העניין עם רכב חדש, אבל מה לגבי התחזוקה השוטפת של המכונית, שהיא מעיקה לא פחות?
אז אני עונה בשני כיוונים. אחד, לגבי גם אביזרי בטיחות, אז צריך לזכור שבאמת ביבוא של כלי רכב, יש הנחות שניתנות לאביזרי בטיחות שהם לא חובה ומותקנים בכלי רכב, באמת כדי לעודד להביא כלי רכב יותר בטוחים. אפרופו, גם יש, לא דיברנו על זה, ויש גם הנחות במס קנייה לרכבים שהם פחות מזהמים, גם אם הם לא חשמליים, שיכולים להגיע מעל 15,000 שקלים לרכב. לגבי החלפים, אז שוב, זה חלק מעולם הרכב, ולשאלה, לא היינו רוצים שאנשים יתחילו לפצל את קניית הרכב, בין לקנות, לייבא רכב בשיעור מס אחד, ולייבא חלפים או לשדרג את הרכב, ובמיוחד על רכבים חשמליים, דרך מיסוי מופחת על חלפים, ההגדרות פעם לא תמיד ברורות. ולכן, שוב, כרגע אנחנו חושבים שהמיסוי כן נותן ביטוי סביר למערכת בכללותה, וכרגע אין איזה תוכנית בהקשר הזה.
מה באשר לעולם הדו-גלגלי? גם שם יש לא מעט כאבי בטן, ורק לפני שבוע התארחו כאן האנשים ודיברו על ירידה דרמטית בביטוחים שאנשים עושים לאופנועים, כאילו, כי...
נוסעים בלי ביטוח.
כי זה נוסעים בלי ביטוח. יש גידול מטורף.
אבל איך זה קשור לרשות המיסים?
קורות תאונות, ואנשים מפסיקים.
אבל חברת הביטוח, מה? לא הבנתי איפה זה פוגש את מירי.
קודם כל, אתה משלם מיסים גם על הביטוח, זה אחד.
כן.
ואתה מדבר פה על 7,000-8,000 שקל. כשהם ירגישו, דרך אגב, ירידה בתשלום מיסים מכלים דו-גלגליים בצורה די...
אתם עוקבים אחרי זה?
אנחנו עוברים אחרי כל רכיבי המיסים, איפה הם מגיעים ומה קורה עם היבוא.
הגבות התרוממו והתחילו לשאול שאלות.
אני אומר שוב, לגבי הרכב הדו-גלגלי, אז שוב, מתווי המיסויים שונים, ולוקחים בחשבון באמת את רמת הבטיחות של הרכבים האלה.
שהיא קטנה מאוד במקרה של אופנועים.
היא בוודאי יותר קטנה מאשר של רכבים עם 4 גלגלים, אבל שוב, גם כאן יש את התלת גלגלי וכולי, והשתדלנו לתת ביטוי במתווי המיסוי גם להקשרים האלה. שוב, באמת העולם של הביטוח והסיכון של כלי הרכב האלה הוא באמת מחוץ לתחום שלנו, אבל אני שוב, אנחנו דיברנו כאן בעיקר על כלי רכב וכלי רכב חשמליים, העולם הזה של כלי הרכב הוא הרבה יותר רחב מזה, כי לדוגמה, לפני כמה שנים כולם דיברו על המיקרו רכבים, על כל הקורקינטים החשמליים ועל כל
המיקרו-מוביליטי, כן.
ועל אופניים החשמליים כאלה, משהו שיפתור לנו את הבעיות של הגודש, וכרגע באמת, כנראה שהם גם מייצרים לא מעט גודש, וגם כרגע באמת, אם דיברנו על עלויות חיצוניות, תאונות דרכים וכולי, אז בעולם הזה אין לנו מיסוי עודף, ויש פה הרבה מאוד שאלות.
והם מעורבים בלא מעט תאונות, החבר'ה האלה, כשהמס על קורקינט הוא כלום בערך, אם לא קיים בכלל.
והם בוודאי משפיעים על כלי הרכב, על העולם שלנו. אני בתור נהגת, כשנוסעת במרכז תל אביב, אני כולי מרגישה מוקפת ברוכבים כאלה, וממש...
אתה רוצה לומר מותקפת, לא מוקפת, אלא מותקפת.
מותקפת ומנסה להיות לא מתקיפה, ולא לפגוע באף אחד. אז אני חושבת שהאירוע של הרכב הוא מאוד רחב, באמת, מאוד מאוד, גם כשאנחנו מסתכלים על זווית מסוימת, וככה מנסים להקיף אותה ולבחון אותה, ולתת בה תשובות, תמיד יש עוד משהו, תמיד יש הרבה מאוד מימדים בתוך העולם הזה. אז לכן באמת כרגע אנחנו מסתכלים בתוך העולם של מיסוי מס קנייה ודלקים וכולי, נמצאים גם כלי הרכב הארבע גלגלים, בוודאי כלי הרכב הכבדים, וגם באמת הדו גלגלי, שדרך אגב לפעמים חלק מהטענות שלהם זה הם אומרים לנו, תקשיבו רגע, אתם באים אלינו, אבל אנחנו הרבה יותר בטוחים לצורך העניין מאופניים חשמליים ואיפה הם, אבל כנראה יש עוד הרבה עבודה לעשות בתחומים נוספים.
יש לי שאלה, דיברנו על רכב חשמלי המון חלק גדול ממה שדיברנו זה מהעיניים של צרכן, של לקוח פרטי. איך אתם מסתכלים על עולמות ציי הרכב שמחזיקים פה מאות אלפי כלי רכב, וגם הם היום נכנסו בצורה די מסיבית למעבר, או נערכים למעבר לרכב חשמלי, וכנראה שב-2025 זה יהיה, יתפוס תאוצה מאוד מאוד גדולה. יש את עולמות הטעינה, האם במקום העבודה, האם בבית, איך אני... מזכה את העובד על הטעינה הביתית שלו, האם אני משלם לו 300 שקל ועזוב אותי בשקט, או בוא תביא את הקבלה מחברת חשמל ואני אזכה אותך.
נעשה איזה משהו יחסי
בתוך מה שהיה. אני שם לך עמדת טעינה בבית, כעובד שלי אני שם לך עמדת טעינה בבית, האם היא חייבת במס או לא חייבת במס, האם אני הבעלים שלה או אתה... איפה זה פוגש את רשות המיסים?
צוות ההקמה כבר הוקם כאילו לטפל בסוגיות האלה?
הסוגיות האלה מטופלות כל הזמן, וככה כל הזמן מתעוררות שאלות נוספות. אז באופן כללי, קודם כל, בעולם של שווי רכב, מלכתחילה כבר נתנו מענה מיוחד, ובעצם לרכב חשמלי יש הנחה, שווי הרכב שלו נמוך ב-1,260 שקלים ביחס לרכב רגיל, מאחר שעלויות ההחזקה באמת יותר נמוכות וכולי, בין השאר בזכות...
זה מתקנה שהוא ערכה על
עוד בתקופה של... עד סוף 2025.
בתקופה של עוד שרת התחבורה, מרב מיכאלי, זה העריכו את זה?
העריכו, אני חושבת, לפני שנה.
בעוד שנה או משהו כזה.
ועדת הכספים נדמה לי.
לפי דעתי זה עד סוף 25. ובכל מקרה, כרגע זה הותקן, באמת בהתייחס לנתונים כלכליים, זה חלק אחד. בהערכה הזאת גם אמרנו שאם לעובד שיש לו רכב צמוד חשמלי, אנחנו שגם יכול להיות שלפעמים הוא יתין מהבית, ולא רצינו להתחיל לייצר התחשבנות בהקשר הזה, ואז כשאנחנו תמיד מתמחרים את הפער בין כמה שווי לסקוף לרכב רגיל, כמה שווי לרכב חשמלי, זה כמובן חישובים סטטיסטיים וכו', לקחנו בחשבון את העובדה שלפעמים הוא יתאין בעצמו על חשבונו, וטיפה הפחתנו את השווי של הרכב החשמלי,
כדי לא להיכנס... כלומר, זה בתוך השווי שימוש.
זה כלול, ככל שמדובר ברכב צמוד, זה נמצא בתוך השווי שימוש. לגבי עמדות טעינה, אז שוב, יש פה סוגיה רחבה, גם כרגע מתנהל שיח, מתקיים שיח, כרגע עמדות טעינה משלמות מס קנייה ביבוא, ויש הרבה חשיבה על הנושא הזה, אנחנו חושבים ששוב, סביב העידוד זה גם משהו שנכון... להפחית אותו, וכרגע מתנהל שיח, ואני מניחה שבהמשך אנחנו גם נגיש המלצות בהקשר הזה לגבי הנושא של מיסי יבוא על עמדות טעינה.
כן, זה גם מעגל נפלא, כלומר, יש את העמדה, ויש את המתקין, ויש את זה, ויש את ההוא, כלומר, מרגע שבן אדם קנה מכונית חשמלית, הוא התחתן עם התהליך הזה, ומשלם מיסים, זה לא משנה כרגע על מה, אבל יש מיסים על ההתקנה, על החשמל, על תחזוקה, ועוד ועוד ועוד.
הוא מתחתן עם זה, אבל הוא מתגרש מהבנזין.
רק אני, הדברים נאמרו כדי לדעת שהמדינה לא מפסידה too much בגלל שעברת לחשמל.
אני אגיד לך מה מפחיד אותי, כי מה שמירי אמרה...
ספר לי מה מפחיד אותך, בלילה.
בלילה, כשאני...
רגע לפני.
זה מה שמפחיד אותך בתקופה הזאת, זה מצב שלך טוב.
מצב שלו נפלא.
יפחיתו את מיסי הקנייה על עמדות טעינה לרכב חשמלי, אתה לא תראה את זה. הצרכן לא יראה את זה. הרווח יישאר בכיס של המתקין. זה מה שאני חושב שיקרה.
או של היבואן, או של
מי
שמוכר את זה.
אני אומרת שוב, זה באמת יש את עולם המיסים, את רשות המיסים ואת המדינה, ויש את העולם המסחרי. אנחנו ראינו את זה גם ברכב חשמלי, אם אתם זוכרים, כשאלינו לפי דעתי, כשהמס עלה בין 10% ל-20%, כולם זעקו שמחירי הרכב החשמלי יעלו. ואז אם אני לא טועה, אתם בטוח תזכרו יותר ממני, לפי דעתי בינואר 22, טסלה נדמה לי הודיעה על הורדת מחירי...
טסלה.
נכון.
אז זה אומר, עכשיו מאיפה זה קורה באמת, זה אומר שליבואני הרכב, באמת יש מרווח משמעותי.
או ליצרנים.
וליצרנים. גם וגם, המרווח הזה מתחלק. עכשיו, בהקשר הזה באמת, כאשר, זה בדיוק שאלה באמת, אחת השאלות כשאנחנו נותנים הטבה במס לרכב חשמלי או לכל מוצר אחר.
האם היא מתגלגלת
לצרכן? בדיוק, הרעיון הוא שהיא תתגלגל לצרכן, אחרת מה עשינו? אנחנו כרגע לא בעידוד ליבואני הרכב. לא כרגע, זה לא אחד המגזרים שנמצאים תחת חוקי עידוד. ולכן זה חלק מהאירוע, כשאם אנחנו נותנים הטבת מס שהיא גדולה מדי, מה שקורה איתה היא לא מתגלגלת לצרכן, אלא מגדילת הרווחיות של, לא משנה, של היצרן, של סוחרים שבדרך. ולכן באמת זה גם כן חלק מהשיקולים, מה הטבת המס שצריך לתת, כדי שהיא תהיה בדיוק במידה הנכונה, אם יש כזאת מידה, או שהיא תהיה פחות או יותר במידה הנכונה, שמצד אחד היא תאפשר למוצר חדשני ומתקדם ופחות מזיק להיכנס לשוק בצורה סבירה. ומצד שני, לא תכניס אותו בעודף. ומצד שלישי, לא תגרום לאיזשהו מגזר להרוויח הרבה יותר ממה שהתכוונו על חשבון הצרכן. אז זה באמת מביא אותנו לאיזשהו מתווה מיסוי שהוא נמצא באמצע. ולכן, זה חלק מהעבודה שלנו באמת לראות איך אנחנו מייצרים, שוב, גם בצד של המיסים את המיסוי הנכון, ובצד של הגופים אחרים במדינה, לייצר את התחרותיות שמאפשרת באמת, או שגורמת לזה שהשוק ילחץ מספיק על היצרנים, על היבואנים, להוריד את המחירים לאן שצריך. שוב, אגב, עבודה שנעשתה לגבי כלי רכב, אבל... בגלל הנאמנות למותגים, כנראה זה פחות תחרותי.
לא נכון, ועדת של דורו דווקא אמרה שיש, שהתחרותיות בשוק הרכב היא לא רעה בכלל.
אבל עדיין הם מרוויחים.
אני לא אכפת שירוויחו, מפרנסים גם עשרות אלפי משפחות, בסדר.
התחרותיות ביניהם היא לא מגיעה לצרכן.
אין לי בעיה, אחי, הכל בסדר. שירוויחו, שלא ירוויחו, אני לא החלטתי להיות יבואן רכב. בחיים שלי אני בחרתי לארח פודקאסט איתך, ועם יואב ועם מירי. אז... מה שהם יעשו, הם יעשו, אבל כדי להיות פייר עד הסוף בעניין של המיסוי על רכב חשמלי, יש לומר שזה לא רק שהמס עלה, אלא גם תקרת ההנחה היא עד גובה מסוים שירדה, התקרה הזאת ירדה, זה כבר לא אותה הנחה, זאת אומרת, השמיכה התקצרה משני הצדדים, זה לא רק אני מכסה את הפנים, קר לי ברגליים, אני את הרגליים וקר לי בפנים, עכשיו קר לי גם ברגליים וגם בפנים, ואתם אשמים.
אבל לכם יש את, לכם, דיברת...
וזה יימשך דרך אגב?
דיברת על ה...
כן, גם ההפחתה של הסכומים תימשך.
תימשך.
אבל רק אזכיר בהקשר הזה, שלפני שהתחלנו לשים תקרה להטבה במס, היו מצבים שבהם כלי רכב מאוד מאוד יקרים, קיבלו הנחה במיסים של עיוות, מאות אלפי שקלים.
עיוות.
שאיזה כן. סיבה בעולם יש, שמי שמרשה לעצמו לקנות רכב, נגיד ב-800 אלף שקלים, איזה סיבה בעולם יש, שהוא יקבל מתנה מהמדינה ב-400 אלף שקלים על חשבון הציבור הרחב. זה נראה לי החלטה מאוד נכונה.
זה עיוות שהיה וטוב שתוקן. עכשיו, הזכרת קודם את העניין הזה של אנחנו רוצים לוודא שהטבת המס באמת מתגלגלת לצרכן. ב-99.9 מהמקרים, לצרכן אין אפשרות להרים את הפרגוד הזה ולהסתכל מאחורה, כי הוא רואה רק את המכונית, את המחיר של המכונית כפי שמופיע לו באולם התצוגה. ברוב המקרים, למעשה, למעט טסלה שמפרסמת את המחיר, את רכיב המס במכונית, אין אפשרות לדעת את זה. לכם יש אפשרות לדעת את זה, כי אתם יודעים כמה המכונית עולה כשהיא מגיעה לארץ. אתם מנהלים אחרי זה מעקב, יצא לכם פעם לשלוף איזה כרטיס צהוב ליבואן ולהגיד לו... אדוני, אנחנו רואים מה אתה עושה, רואים לך מה שנקרא.
הצהרת ככה ואתה עושה כך.
אתה לא משרת, זה לא המטרה של הטבת המס הזאת. יצא לכם,
אני אומר
יש שוב, לכם גוף שעושה את זה.
הגוף של המדינה שאחראי על הדברים האלה זה רשות התחרות. וכדאי שכל גוף במדינה באמת יעשה את העבודה שלו והתחום שלו. ורשות המיסים, שוב, אנחנו מקבלים הרבה מאוד נתונים רגישים, גם מיבואני רכב, גם בכלל מכל העסקים שאנחנו גובים מהם מיסים. וחלק מהחובות שלנו כדי לגבות את המיסים, נכון, זה לשמור על הסודיות, והנתונים שמגיעים אלינו מגיעים לצורך גביית המיסים. אבל יש גופים אחרים במדינה שהתפקיד שלהם באמת לשמור את התחרותיות, לשמור על המשק, לשמור על היבטים אחרים בכל מיני הקשרים שעולים עכשיו, ואנחנו נותנים את הצד של המיסוי כדי עד כמה שניתן באמצעותו מעבר לצד של ההכנסות, גם לכוון התנהגות נכונה.
אנחנו חותרים לסיום, וכן, מה לעשות?
זה תמיד נהיה מעניין בסיום.
על השעון אין מיסים, סורי, כאילו, אבל לשם אנחנו צריכים להגיע. אז מעבר לזה שכולנו מתפללים שהחטופים שלנו יחזרו, אמן, אמן, אמן עכשיו.
אמן לגמרי.
בדיוק. What will make you happy? את רשות המיסים, כאילו, מעבר למירי סביון אישית. כמה אנחנו רחוקים ממיסי אמת במדינה ועוד ועוד ועוד?
אני חושבת שהדבר שאנחנו חותרים אליו זה, מעבר לזה שמערכת המס תהיה בריאה כמערכת מבחינת החקיקה, שאנחנו נייצר מערכת יחסים כזאת עם הציבור, שהוא יסמוך על רשות המיסים ועל מערכת המס, וגם אם הוא יחס עלינו כשהוא משלם מיסים, הוא ירגיש שהמערכת הוגנת, שרשות המיסים הוגנת, ושכולם משלמים את מה שמגיע מהם, ויעשה את זה
בחדווה.
לא יודעת אם בחדווה, אבל יעשה את זה עם תחושה של גאווה, שזה חלק מהאחריות, חלק מהתפקיד שלו בתור אזרח של המדינה הזאת.
ואנחנו מאוד רחוקים משם, רחוקים, קצת רחוקים, מה תחושתית אולי?
יש לנו דרך לעשות, ואנחנו מהצד שלנו עושים הכל כדי באמת לגרום לאזרחים גם לסמוך עלינו, ולעשות את תשלום המיסים יותר קל, ולייצר את האמון הזה, שהציבור יאמין בדיוק כמו שכשמגיע לו, אנחנו יודעים לשלם לו, בין אם זה פיצויים, בין אם זה החזרי מס, בין אם זה לעזור לו למצות את הזכויות שלו, כך גם כשהוא צריך לשלם, אנחנו באים אליו, דורשים ממנו את מה שמגיע לו יותר ולא פחות, שירגיש שאנחנו הוגנים, שירגיש שהמיסוי הוגן, ואני מאמינה שהמערכת תהיה טובה, והכלכלה תפרח ותעלה.
מורנו ורבנו ג'רמי קלרקסון היה אומר, and with that, בומשל. המשנה,
אני בספק אם היא יודעת מי זה ג'רמי.
לא משנה, המשנה, הוא טוב, הוא משלנו. המשנה למנהל רשות המיסים, גברת מירי סביון, מירי, תודה רבה גדולה על זה שבאת, תקדש מזמנך, עמדת בפקקייך, שילמת את מיסייך, ועוד ועוד, שבאת אלינו. השיחה הייתה מאוד מעניינת. ומאוד חשובה, ותרמה, ואני מקווה שגם תתרום הרבה למאזינים שלנו. לינק ישלח אלייך, גם כן, שתוכלי לספר לחבר'ה. עדתי את השלישייה הזאת ואני כאן לספר. ברינקר.
תודה לכם.
תודה מירי, תודה רבה. תודה.
היה לך רק מעברון אחד, אבל היה פרימיום, אז תן לנו פה עוד סיום ונפרד.
דרייב. מדברים על מכוניות.